אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
מאי 2005, ראש הממשלה הטורקי, שנבחר רק לפני שנתיים, בחור גבוה ומרשים בשם ארדואן, מגיע לביקור ראשון בישראל ונפגש עם ראש הממשלה אריאל שרון.
אנחנו שמחים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה.
היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז המאה ה-15 גלויים לעין, ברורים לכולם.
בשבוע שעבר, לאחר נרמול היחסים הרשמי עם טורקיה, החלו שיחות על ביקור נוסף של אותו ארדואן כאן בירושלים. הפעם הוא יפגוש בלשכת ראש הממשלה את יאיר לפיד, זה שקרא לו בעבר אנטישמי. אני ישי שנרב, וזאת הכותרת. לאנשים שאמרו דברים קשים זה על זה, לא פשוט בדרך כלל להשלים. כשלמדינות כמו טורקיה וישראל, זה מסובך שבעתיים.
מי שלא מפסיק לשקר על ישראל, מי שטובח בקורדים בארצו שלו, שלא יטיף לישראל, ארדואן, תפסיק לשקר.
ארדואן עבר את הגבול. הוא מממן את המורביטון בהר הבית, ואת השייח ראאד סלאח, ואת המופתי הקודם של ירושלים, והוא תוקף את חיילי צהל וקורא להם רוצחים, והוא חלק מההתבססות האיראנית בסוריה, וכל זה לא יכול להישאר בלי תגובה.
בשבוע שעבר, אחרי גישושים של חודשים, הוכרז סוף סוף על החזרת שגרירים רשמיים בין שתי המדינות. המחזר הפעם היה נשיא טורקיה, ודווקא ישראל היא זאת שאמרה לו, "Take it easy." היא רצתה לוודא שהוא בנוי לקשר רציני לפני שמחדשים את הנדרים. דוקטור חי איתן כהן ינורג'ק, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. מה גורם לארדואן לחזר אחרינו פתאום?
אני חושב שזה כתוצאה מהסכמי אברהם, ליתר דיוק ההצלחה של הסכמי אברהם. קודם כל, הטורקים הסתכלו בהסכמי אברהם כסוג של יוזמה שעומדת לקרוס, אבל אחרי הליכתו של טראמפ הביתה, הם ראו שזה לא קורה, והגיעו למסקנה, אם הם לא ייקחו את הצעד, הם יהיו אלה שהם יהיו מודחים מהמשחק הזה, וכתוצאה מכך התחלנו לראות שטורקיה התחילה לשקם את היחסים שלה, לא רק עם מדינת ישראל, אלא עם כל המדינות שנמצאות במזרח התיכון שהם היו מסוכסכים.
אז זה לא רק ישראל שטורקיה מבקשת את קרבתה. אין פה מונוגמיה. יש שורה של מדינות שארדואן ממקבל.
למשל, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, הם רוצים לשקם את היחסים שלהם גם עם מצרים, ואחרון חביב אפילו לפני כיומיים שלוש, התחילו אפילו לדבר לשקם את היחסים עם סוריה של בשאר אל-אסד. כעת הם עדיין נלחמים בסוריה, ומנסים לרצות את רוסיה, כי רוסיה ככל הנראה דורשת מטורקיה לנרמל את היחסים עם סוריה. למה פתאום טורקיה חייבת לשקם את היחסים שלה גם עם סוריה? כדי לקבל חיטה מאוקראינה.
בשנים האחרונות הכלכלה של טורקיה נמצאת בקריסה. לפני 5 שנים לירה טורקית הייתה שווה בערך שקל. היום, אחרי פיחות מואץ, היא שווה פחות מ-20 אגורות. הטורקים מכירים את האינפלציה הגבוהה הרבה לפנינו. כבר ב-2018 התהפכה אצלם לממדים של 15%, ונגיד הבנק המרכזי העלה את הריבית לרמה מדהימה של 24% כדי להילחם בהתייקרות המוצרים. מה ארדואן עשה? פיטר אותו. ואחריו פיטר כל נגיד בנק שלא שמע בקולו. היו 3 בסך הכל. התוצאה? הלירה הטורקית קרסה, והאינפלציה השנה הגיעה ל-70%.
אם אתה תלך ברחובות טורקיה, שזה מה שאני עשיתי לפני כשבוע ימים ברחובות איסטנבול, אנשים חושבים פעמיים לפני שהם קונים איזשהו מוצר. במקום לקנות קילו של תפוחים, הם קונים 2 תפוחים. אנשים מתמקחים, אנשים פשוט מאוכזבים. אתה רואה שהעם הטורקי פשוט עכשיו היום עצבני מאוד. אני הייתי בטורקיה במהלך מבצע עלות השחר, וגם יכולתי למדוד כיצד הטורקים מגיבים, או האם הם מתעניינים בכלל. התשובה היא לא, הם לא מתעניינים. מה שמעניין אותם כעת, זה הכיס שלהם, זה היוקר המחיה שלהם. לכן אני חושב, מה שאנחנו ראינו באותם ימים שארדואן מתח ביקורת נגד ישראל, זה מס שפתיים. הוא היה חייב לעשות זאת, והוא עשה.
היה חייב, למרות שהוא במסע חיזורים אחרי ישראל, והנה מסע חיזורים שנושא פרי.
כן, אפשר להגיד, כל עוד הוא נמצא בשלטון, אני לא חושב שאנחנו יכולים לצפות איזשהו נרמול אמיתי אמיתי. אוקיי? אנחנו תמיד חייבים לשים איזשהו כוכבית שם, שזה עלול להתפוצץ לנו בפנים. ואני חושב שזה דבר מאוד הגיוני. הוא אומר את מה שהוא אומר, אז זה בעצם משקף איזשהו זיקה לדברים שהוא אמר לפני כן.
אז בוא נחזור באמת ל-2015.
ישראל וטורקיה הן שתי מעצמות גדולות באזור, והנתק בינינו לא הועיל לאינטרסים חיוניים שלנו. עכשיו, מה יש בהסכם? הדבר הראשון שיש בו זה הגנה על לוחמי ומפקדי צה"ל מפני תביעות פליליות ואזרחיות.
נתניהו ראש ממשלה, שולח את דורי גולד לטורקיה, קצת אולי דומה למה שהרצוג נשיאנו עשה עבור לפיד, והנה מגיעים להסכם עם הטורקים, הסכם פיוס אחרי שנות הסכסוך של המרמרה. כמה שנים זה מחזיק?
לא הרבה. 2016, כשהטורקים הגיעו למסקנה שההכרזה של ארצות הברית, שהם מקבלים שירושלים היא בירתנו, שדבר הזה מובן מאליו עבורנו, אבל עבור הטורקים ועבור האמריקאים זה לא היה מובן מאליו. זה הגיע לסוף, פשוט אנחנו זוכרים את המאומות בגדר ברצועת הזה, שכתוצאה מהתוקפנות שלהם נהרגו שם אנשים, שהם ניסו בעצם לחצות את הגדר לעבר ישראל, כי הם רצו להרוג אזרחים ישראלים. וצהל הגיב בהתאם, וכתוצאה מכך, ברגע שראינו את האלימות הזאת בגדר, אז ארדואן עצר את כל הנרמול היחסים הכביכול ההוא, וניסה להשפיל את השגריר שלנו באנקרה, איתן נאה, ומול המצלמות עשו לו בדיקה ביטחונית והכל, לפני שהוא עלה למטוס, ולאחר מכן ראינו שכתוצאה מההחלטה החד-צדדית הטורקית, ראינו שהיחסים ירדו לדרג של מזכיר שני.
President Erdogan, who is an anti-Israeli, who is using a lingo which is sometimes on the verge of antisemitism and sometimes beyond,
and who's made it... ואומר אז יאיר לפיד, שהיה באופוזיציה, ארדואן הוא אנטישמי שאין טעם להתפייס איתו, הוא חלק מציר הטרור האיסלאמיסטי. הוא צודק?
אני אענה על השאלה שלך באמירה מפורסמת של נשיא טורקיה לשעבר סולימאן דמירל. הוא אמר, אתמול זה אתמול, היום זה היום. יאיר לפיד, כיושב ראש האופוזיציה אז, אמר את הדברים האלה, כי היה נכון עבורו להגיד את הדברים האלה, והיום אותו יאיר לפיד, כראש הממשלה, זה שהוא משקם את היחסים עם טורקיה, כי הוא עושה את הדבר הנכון בזמן הנכון, במקום הנכון.
שו veya bu sinsi hesapla İsrail'in döktüğü kanlara yaptığı saygısızlara sessiz kalarak.
אתה לא יכול בעצם לאפס את הבן אדם הזה, אוקיי? אנחנו חייבים להתרכז בנקודה הבאה. האם טורקיה היא חשובה עבור ביטחון ישראל? התשובה היא כן. האם אנחנו רוצים להפוך את טורקיה לאויבת קו נטוי יריבה? לא.
והבן אדם הזה, שאי אפשר לאפס אותו, רוצה עכשיו מאיתנו דברים שיעזרו לו לשקם את הכלכלה ולצלוח את הבחירות הבאות בטורקיה באמצע השנה הבאה. אחד מהם הוא תיקון הבעיות שיש לו בצנרת, צנרת הגז. הרעיון להקים צינור גז מישראל לטורקיה נדון כבר בעבר, מיד לאחר גילוי שדות הגז הגדולים תמר ולוויתן ב-2009-10. אירועי משט המרמרה גרמו למשבר ביחסים, והנושא ירד מהפרק. במקומו, ישראל חברה ליוון וקפריסין, עם תוכנית עוקפת טורקיה. צינור גז ארוך בהרבה בשם איסטמד. עכשיו, כשאנחנו חוזרים לאקס, התחילו שוב שיחות וגישושים על הרעיון להקים איתו צינור גז. אלון ליאל, שגריר ישראל בטורקיה לשעבר ומנכ״ל משרד החוץ, יכול להיות שכל ההתקרבות הזאת נובעת מנושא הגז?
במידה מסוימת כן, אבל זאת שגיאה גדולה מאוד שלו לחשוב שהוא יכול לקבל את הגז הישראלי. בצד שלו הוא חושב שהוא יכול לקבל את הגז, וזה היה אחת הסיבות הרציניות מצידו, אבל אין לו סיכוי לדעתי לקבל גז ישראלי. אנחנו מחויבים למצרים ולירדן, זה שווקים מאוד חשובים לנו, מדינית, שווקים יציבים, ואני חושב שלא ננטוש אותם בשביל ארדואן, גם אם נחליף שגרירים. אבל השאלה טובה, משום שהוא באמת התכוון לגז, ואנחנו ניתן לו אולי דברים אחרים.
מה אנחנו ניתן לו?
כשאני מסתכל על איפה אנחנו יכולים לעזור לו, אז הדבר המרכזי זה מצרים. הוא כבר כמה שנים מנסה לשקם את היחסים הרוסים שלו עם מצרים. למה הם הרוסים? כי הוא למעשה לא הכיר בזמנו, בשלטונו של הגנרל סיסי, הוא ראה במורסי האסלאמיסט את השליט הלגיטימי של מצרים, וככה הוא התנהל כ5-6 שנים, עד שהוא הרס לגמרי את היחסים עם המצרים. היום כבר סיסי הוא שחקן לגיטימי בכל העולם, גם בארצות הברית, ודאי אצלנו, והוא מחפש את הדרך לקהיר, והוא חושב שאנחנו יכולים לעזור בעניין הזה. דבר נוסף שאני חושב אנחנו יכולים לתאם איתו, אולי אפילו לעזור לו, זאת החלטה פוליטית מהמעלה הראשונה, וזה סוריה.
ותנדשני öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla
הוא שחקן בסוריה, הוא נמצא בצפון סוריה עם הצבא שלו, יש לו אינטרסים חשובים מאוד בצפון סוריה באזור הקורדי, אנחנו מפציצים בסוריה 3 פעמים בשבוע בערך, הוא מפציץ בסוריה בימים האחרונים כמעט כל יום, הרוסים יוצאים בהדרגה מסוריה, ותאום ישראלי-טורקי בנושא הסורי מול האיראנים, זה משהו שהוא יכול להרוויח ממנו, וגם אנחנו יכולים להרוויח ממנו, אבל זה דבר מאוד מאוד רגיש.
זה מעניין, כי מדברים הרבה על ארדואן, שאנחנו יכולים לתת לו טרמפ לוושינגטון, ואתה אומר, הטרמפים החשובים יותר, המיידיים יותר, זה לאסד בסוריה ולסיסי בקהיר.
הייתי אומר, לסיסי בקהיר זה לא בדיוק לאסד, הוא יריב של אסד, ואנחנו יריבים של אסד, אבל הייתי אומר, תאום מדיניות בתוך המרחב הסורי בעיקר מול האיראנים, ובמידה מסוימת גם מול הסורים, כי עדיין אסד די בנוי על האיראנים.
טורקיה, אמריקה בלשיק דבלת דרי ילישקלרינדה, çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını,
tam tersine... אבל מה ששאלת על ארצות הברית זה חשוב, כי תמיד יש בטורקיה את האינסטינקט הזה, שישראל יכולה להוביל אל הבית הלבן. הפעם טורקיה זקוקה לזה פחות, כי היא תמרנה מאוד מאוד יפה בין ארצות הברית ורוסיה, היא חברה בנאטו, המלחמה בין אוקראינה ורוסיה מצווה את טורקיה בצורה מאוד מעניינת בינלאומית, כי טורקיה כפי שאתה רואה היא המדינה היחידה שמסוגלת לתווך בין רוסיה ואוקראינה, ולשמור על יחסים טובים עם שני הצדדים, מה שבנט ניסה לעשות, ארדואן הצליח.
אבל עדיין יש פה משהו מוזר. בשנות המשבר עם טורקיה, היחסים הכלכליים, לפחות בחלקם, נשמרו. יש פה חברת בנייה, אילמלזר, חברת בנייה טורקית. פועלת כאן ובונה בעין מפריע, עושה הרבה כסף. טורקיש איירליינס, הבייבי של ארדואן, עושה המון כסף מהישראלים. אז אומנם התיירות פחתה והיחסים היו קרירים, אבל במובנים רבים היחסים בין המדינות נשמרו, במובן הכלכלי לפחות.
נכון. היחסים הכלכליים אומנם נומינלית נשמרו, והרבה שנים, עד שנה שעברה, הם עמדו על היקף סחר של כ$5 מיליארד, אבל אם היחסים היו באמת נורמליים וטובים, זה היה משלש את עצמו. זה שעדיין יש סחר, זה לא אומר שום דבר לגבי היחסים המדיניים, ודאי לא הביטחוניים. צריך לזכור שבאמת היחסים בתחום הכלכלי, המסחרי, התרבותי, ספורט, נשמרו, התיירות היהודית כמעט קרסה לגמרי, אבל מה שנעלם היה העניין המדיני והביטחוני, ופה עם החזרת השגרירים יכול להיות שאת שני הנדבכים האלה, שיתוף הפעולה המדיני והתאום המדיני והתאום האסטרטגי-ביטחוני, אם אפשר יהיה להחזיר את זה, זה יהיה בעל ערך רב לדעתי.
מכובדי הנשיא רג'פ טייפ ארדואן, אשים ובן טורקי ידה, מספירנז אולארק בולון מקטן צ'וק מוטלויוז. אני מודה לך על ההזמנה לביקור ממלכתי כאן ברפובליקה הטורקית.
איש מפתח פה בכל הסיפור של התקרבות המחודשת בין ישראל לטורקיה, הוא הנשיא שלנו, יצחק הרצוג, ואני שואל אותך, למה הרצוג?
יש פה את שני הצדדים גם יחד. קודם כל, ארדואן, שמנסה כבר שנתיים להתקרב אלינו, התייאש מהכתף הקרה שהוא קיבל בזמנו מנתניהו, וברגע שהוא חילופי שלטון, הוא ניסה את השלטון החדש, את בנט, את לפיד, וזה לא הלך. הם לא התלהבו, וההתלהבות הייתה דווקא בבית הנשיא, ומפה הוא פרץ קדימה. הנשיא, עם כישרון דיפלומטי גדול, הביא לכמה צעדים קדימה, עד לפני חודש או חמישה שבועות, כשהיו איומי הטרור האיראני באיסטנבול, שאז גם לפיד השתכנע, ומפה התחילו העניינים לרוץ קדימה מהר, אבל אין ספק שבמשך כשנה, הנשיא הרצוג סחב את הדיונים האלה, את המסע ומתן הזה על גבו, ורוב הקרדיט בחילופי השגרירים לדעתי מגיע לו.
אלון ליאל, שגריר ישראל בטורקיה לשעבר ומנכ"ל משרד החוץ. תודה רבה.
תודה לכם.
I want to understand why did they fight rockets against us? What for? There was not any siege against Gaza.
I with apologies to Prime Minister Erdogan.
איך הטמפרמנט של ארדואן משפיע על היחסים בין המדינות? והאם מדובר בשלום חם או במערכת יחסים מזדמנת? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
דוקטור ינר רוג'ק, בחזרה אליך. בוא נדבר קצת על ארדואן, האיש.
סן, ישראל דקי יהודי דיסן. ירד דברדיקטרי ברק ארקי, קדנה, צ'וג'ו בילה, תקמלנן.
סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הוא ראש עיריית איסטנבול הנערץ. והוא איסלאמיסט, הוא דתי. והוא מאיים על האליטה החילונית של טורקיה דאז, ואפילו אם אני לא טועה, מכניסים אותו לכלא.
נכון.
הצבא הטורקי החילוני מכניס אותו לכלא, והוא רותם את כל האנרגיה הזאת להערצה המונית, כי זה נתפס כמשהו לא הגון שעשו כלפיו, ובתחילת שנות ה-2003 תופס את השלטון בטורקיה, והוא ממשיך את הפסים האלה שנתנו לו ההדג. הוא גבוה, הוא מרשים, שחקן כדורגל לשעבר, גם את זה על זה הוא אוהב לדבר.
נכון.
כל הקווים האלה הביאו אותו גם להסתכסך עם כל מדינות האזור, להרוס את הכלכלה ממש בצורה כמעט מטורפת מול העיצומים של טראמפ, ועכשיו הוא מגיע לשוקת שבורה. יכול להיות שהוא יתהפך?
אני קורא לארדואן זיקית. הוא סוג של מאסטרו, כשהוא יכול להתאים את עצמו לתנאים של אותו הזמן. הוא כעת מאוד מאוד עסוק בהישרדות פוליטית, וכפי שהדגשתי, ההישרדות הפוליטית נובעת בעיקר כלכלה. אבל אני אומר, אם וכאשר עוד הפעם אנחנו נראה סגסוג בכלכלה הטורקית, עוד הפעם אם לטורקיה תהיה כלכלה חזקה, איתנה, אין לי שום צל של ספק, אנחנו עלולים לקבל את אותו הארדואן, שאנחנו חווינו כולנו על בשרנו רק לפני כמה שנים.
Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi?
ארדואן האמיתי, זה זה שצועק על הר הבית ועל אילת שקד שהיא נאצית, או זה שמתרפס בפני בוז'י הרצוג?
הראשון. ארדואן האמיתי זה שצועק על הר הבית ושהאשים את איילת שקד כנאצית.
השאלה היא עכשיו, אם אנחנו צפויים לקבל, לפי דבריך, שלום שעשוי להיות קר וקצר.
ברובו מוגבל.
למה לקחת את הדין?
למה לא? אם זה יכול לתרום לכלכלה של שתי המדינות, אם זה יכול להחליש את כל מיני שחקנים הקיצוניים באזור, למה אנחנו לא ניקח את ההזדמנות הזאת כדי להחליש אותם? למה אנחנו לא ניתן הזדמנות ולהראות לכל השחקניות האחרות המזרח תיכוניות שאנחנו לא הגורם הבעייתי, שאנחנו לא לעומתים, אנחנו לוחצים את היד שהם נותנים לנו, אנחנו הולכים עם זה, זה בעצם נותן לנו סוג של לגיטימציה, מדינה מוסלמית שמכירה במדינת ישראל מאז 1949, מגיעה למקבלי החלטות בירושלים, וביוזמתה רוצה לשקם את היחסים. כולם ראו, גם הטורקים ראו, שישראל לא רצה לזרועותיה של ארדואן ברגע שהוא רצה. אם ארדואן לא היה גורם נזק ליחסי ישראל-טורקיה, שהייתה פה ירח דבש והכל, היה מושלם, החיל האוויר הישראלי היה עושה תמרונים על שמי אנטוליה, הוא בעצם במו ידיו דחף אותנו לזרועותיהם של הקפריסאים ושל היוונים. מה שנקרא, האויב של האויב שלך הוא החבר שלי, נכון? אז פתאום אנחנו רואים שהקפריסאים רואים שהטורקים לא רוצים את ישראל, והם קיבלו אותנו בחום. זה כל כך פשוט, זה כל כך טהור, זה כל כך אנושי. ועכשיו אתה רוצה לעשות איתי שולם, בבקשה, נעשה שולם, אבל אנחנו גם לא נוכל להתנתק ממה שחווינו.
דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אולי זה באמת המפתח להבנת הרומן המחודש שלנו עם ארדואן. ישראל תעשה בחוכמה אם תבין שלא מדובר בשלום, אלא בשולם. ארדואן יצטרך להדחיק את האמירות הקשות שלו נגד ישראל, וראש הממשלה שלנו, יאיר לפיד, יצטרך להדחיק את האמירות שלו על הרודן הטורקי. במקום זה, שניהם יצטרכו להיאחז בכך שהישראלים והטורקים, בסופו של דבר, די דומים סך הכל. איך שר הפעם להקת שממל? אם כבר לקחנו את הבקלאווה, בוא ניקח את השפה. איסטנבול זה כאן. איסטנבול זה כאן. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על היחסים של ישראל עם מדינות האזור. חפשו את הפרק, הרומן שלנו עם מרוקו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי, אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.